מה זה הגלונת?
הגלונת, פרשת שבוע תרבותנית לילדים, מאת תדהר גוטמן. שלום לכם, אני שמחה שהצטרפתם אלינו לפרק נוסף של הגלונת, והשבוע, פרשת קורח. הפרשה נקראת על שם קורח, שהיה משבט לוי, אותו שבט שהאנשים שלו נבחרו לשרת במשכן, ושמתוכו גם באים השבע אהרון. קורח וכל 250 האנשים שהצטרפו אליו לא רצו להסתפק בעבודה במשכן. הם האשימו את משה ואהרון שהם מינו את עצמם להנהיג את כל העם והסתררו, מלשון שררה, שלטון, כלומר השתלטו על כל עבודת הכהונה והנהגה. משה ואהרון מנסים לפייס אותם, אבל זה לא עוזר, והמחלוקת הזאת מתגלגלת לאורך כל הפרשה. זה די מפתיע אפילו לראות כמה מקום נותנת התורה לתיאור הסיפור הזה. בפרק הקודם של הגלונת על פרשת קורח, קראנו שלב שלב של ההתפתחות של המחלוקת, ואת כל התגובות של משה ואהרון, של אלוהים, העונש של קורח ועדתו, העונש של שאר העם שמצטרף אליהם, וגם מה בסופו של דבר הלקח לאהרון וליתר הכהנים, שגם בשיחה איתם מסתמן אבון מסוים. תוכלו לשמוע את הפרק הזה באתר של הגלונת ובאפליקציות ההזנה שונות. מעניין שבסופו של דבר, אחרי רעידת האדמה שבולעת את קורח וכל מי שהצטרפו אליו, ואחרי המגפה שפורצת בעם אחרי שהם האשימו את משה ואהרון במה שקרה, וכל האמירות הקשות האלה שיש בפרשה מצד כולם, קורח והעם ומשה ואהרון ואלוהים, ההכרעה הסופית או ההוכחה הסופית לבחירה באהרון ובניו, היא לא בדיבורים ולא בקורבנות ולא באיזה טקס גדול. כל שבט צריך להביא מטה של אחד ממטה האב שבו מישהו הנשיא של אותו שבט. בין כל המטות, המטה של אהרון מייצג את המטה של שבט לוי. ואת כולם משה מניח יחד בתוך המשכן. למחרת, משה מגיע ורואה. והנה פרח מטה אהרון לבית לוי, ויוצא פרח, ויצא ציץ, ויגמול שקדים. אני מדמיינת את הרגע הזה, ויש בזה משהו כל כך שלם ופשוט ויפה. זה אותו מטה שבו אהרון השתמש להביא על המצרים את המכות. אבל עכשיו הוא המטה שמביא את השקט והפיוס. פירוש יפה שקראתי מתייחס לזה שאחרי כל הקושי והאובדן שיש בתוך הפרשה הזאת, הפריחה של המטה באה כדי למנוע מהעם להיכנס לאיזה ייאוש או דכדוך. הפריחה היפה הזאת היא כדי לעודד אותם ולהראות להם שממחלוקת אפשר גם לפרוח ולצמוח. למה דווקא השקדים? הסבר של הרב שלמה קוק, שהיה הרב הראשי של רחובות בשנות ה-70, אומר שהמחלוקת והשלום הם כמו שיש שני סוגי שקדים, מתוקים ומרים. השקדים המתוקים הם מתוקים בהתחלה, אבל בסוף יש להם טעם מר. הם כמו המחלוקת. בהתחלה יש איזו התלהבות ותחושה כזאת של מתיקות של צדק ועמדה מאוד חזקה. אבל בסוף נוצרת מריבה מרה. השקדים המרים הם מרים בהתחלה, אבל דווקא בסוף הטעם שלהם מתוק. אותם הוא מדמה לשלום. ההתחלה שלו תמיד קשה ומרה. יש איזשהו קושי וצריך להתגמש, אפילו לוותר לצד השני, וזה קשה נורא. אבל בסוף מגיעים למתיקות שיש בה פיוס ובשלום שנוצר. כנראה שאחרי כל הקשיים שיש בפרשה, משהו מהתקווה של הפריחה והמתיקות הזאת מחלחל ללב של כולם. משה מוציא את המטות אל כל בני ישראל, ויראו ויקחו איש מטהו. משה לא אומר שום דבר. הוא לא צריך להסביר או להוכיח. כולם, כל בני ישראל, רואים את המטות ולוקחים איש מטהו. בעצם יש רק 12 מטות. איך זה שכולם לוקחים איש את מטהו? כל אחד את המטה שלו. נדמה לי שזה אומר שכולם מקבלים עליהם, כל אחד, את החלק שהיה לו בכל הפרשה הזו. כל אחד לוקח איתו את מה שהוא תרם למחלוקת ולקושי. ועכשיו בשתיקה המשותפת הזאת, מקבל יחד עם המטה גם את המנהיגות של הנשיא שלו, של השבט שהוא שייך אליו, ולוקח אותה חזרה איתו. וגם את ההכרה השקטה במנהיגות הפורחת והברורה של אהרון ומשה. אולי היא לא כזאת ברורה, או לפחות כמו שקורה הרבה פעמים במחלוקות, התברר שצריך להבהיר קצת יותר טוב מה בדיוק התנאים של שבט לוי ושל הכהנים. כי סוף הפרשה הוא פירוט מאוד מאוד בהיר ורחב של כל החובות והזכויות של לוויים. מה הם יקבלו, מה הם לא יקבלו, מה ייתנו לבני ישראל, מה הם צריכים לעשות בעצמם, מה הם צריכים לתת גם לאחרים. אז עם מה נשארנו מכל הפרשה הזו? עם כמה קשה יכולה להיות מחלוקת וכמה אפשר לאבד בדרך, אבל גם שאפילו מהמחלוקת הכי קשה ונוראית אפשר לצמוח. ושגם ממחלוקת שנראית מיותרת או קטנונית, יש מה ללמוד, להבהיר. שמנהיגות אמיתית לא זקוקה למילים או לכוח, אלא היא צומחת ונראית באופן ברור לעין. יש בה אולי גם משהו יפה ומושך כמו פריחת השקד הנפלאה. גם כמה חשובה הבהירות בשביל יחסים טובים. אם כבר להרבות במילים, אז במקומות שבהם הטשטוש או חוסר השקיפות יכולים להוביל למחלוקת קשה. תמשיכו לכתוב לנו ולספר לנו מה אתם חשבתם על הפרשה ואיזה רעיונות יש לכם ממנה. זה תמיד מאוד משמח אותנו וגם עורר בנו עוד הרבה מחשבות. עד כאן הגלונת השבוע. תודה שהייתם איתנו ולהתראות בשבוע הבא. שבת שלום!